היה יהיה שיעור לעילוי נשמת רבי יעקב בן ניסים ודונה, ולעילוי נשמת רבי אבנר
בן רימה ויצחק בן זוהר אחים.
יצחק בן זוהר. דיברנו בשיעור הקודם מענייני חודש ניסן וקצת בהכנות שעושים לקראת הפסח, ברכת הלבנה וקריאת פרשת הנשיאים, מתן הצדקה כל יום, כן?
יש לי שאלה.
בבקשה.
סליחה, בפרשת הנשיאים, אני הכי אומר, כי אני חושבת שיש הבדל של יום. ליום שישי הוא אמר לי, קוראים את השלישי, וזה בעצם רביעי, זה היה
ד' בד' קוראים את רביעי, והיום היה ז', קראנו את השביעי, כן? אוקיי. בכל אופן, אז ראינו שיש כלים שאנחנו מכינים לקראת הלילה הזה. הלילה שנקרא ליל הסדר, והמהלך שאנחנו התחלנו ונעשה אותו בעזרת השם עד מתן תורה, שזה מהלך אחד. פסח זה רק נקודת C בתוך המהלך הזה. היא לא נקודת C מנותקת, לא מהימים שקדמו לפסח, שהתחילו באלף ניסן, ואולי אפילו קודם. שמן דאמר שלמעשה יציאת מצרים באמת היא דו שלבית. הייתה יציאה אחת, הייתה למעשה גאולה אחת שהיא גאולת פורים, ואנחנו ממשיכים עם גאולת פורים, אחרי הם ממשיכים לגאולת פסח שמושלמת במתן תורה. תומן דאמר, סומך על זה שלמעשה מה שאנחנו אומרים זה שמה שירד לגלות זה הדעת, הדעת של האדם יורדת לגלות, הדעת של האדם נמצאת במצרים, דיינו במיצרים, הדעת של האדם, הדעת של היהודי, גם מהבחינה הלאומית וגם מהבחינה הפרטית, היא זו שיצאה לגלות והייתה בגלות גם בזמן פורים, והיא זו שנגאלה בפורים. כמו שלמדנו את העניין שאחד הכלים, או אולי הכלי, בפורים זה מגילת אסתר, כן? שגם היא נעשית בדיבור. ופסח, העניין שלו, זה אגדה, שגם הוא נעשה בדיבור. זאת אומרת, גם השם של החג, פה, סח, הכוונה לפה מדבר, סח זה מדבר, פסח. הפה נפתח כביכול. מתי אדם נפתח לו הפה? כשיש לו דעת. אנחנו לא מדברים על דיבור כיוצר קשר בין אנשים בלבד. כן? לשון הקודש היא לא אמצעי ליצירת קשר, היא לא רק שפה של סינטקס. כן? מנהלים שיחה, אלא בלשון הקודש לדיבור יש כוח בורא, כוח לברוא, כוח ליצור. כשקוראים למישהו ואומרים לו פלוני מוזמן לשאת דברים, אז הכוונה זה בפשט זה שהוא יעלה עכשיו ימסור שיעור או ימסור הרצאה או ימסור או יאמר משהו. אבל הדבר ודיבור נקרא אותו דבר. דבר זה לשון חפץ, כן? יש לי המון דברים ביד, אני מחזיק משהו, יש לי דברים ביד. דברים הכוונה לחפצים. זאת אומרת שהדיבור יוצר דברים, יוצר חפצים ממש. כמו שחפץ זה לשון רצון, כי הרצון שלנו גם הוא יוצר דברים, אוקיי? אז חפצו של האדם, הרצון שלו, זה נאמר המקור הראשון ליצירה כלשהי בעולם. קודם שצריך שיהיה רצון. אם אין לאדם רצון, אז הוא לא פועל בכהוא זה כלום. אם אין לאדם רצון לקום בבוקר, שור במיטה, הוא לא עושה שום פעולה. כדי שהוא יעשה תנועה, לא משנה, הקלה שבקלות, הוא צריך שיהיה לו רצון. נמאס לו לישון לצד ימין, הוא עושה סיבוב לצד שמאל. זה כי הוא רוצה לעשות סיבוב, לא משנה כרגע למה, כי כואבת לו יד ימין והוא נשען עליה יותר מדי זמן, או כי הוא מתחשק לו לראות את הנוף בצד שמאל. פתאום נעשה רצון, יש רצון, יש תנועה, יש מעשה. אוקיי? לכן החפץ זה תלוי ברצון. לכן חפץ זה לשון רצון. אז חפצי לראות את השקיעה. יש לי רצון לראות את השקיעה. ממילא תיווצר אצלי תנועה לראות שקיעה. דבר, זה יורד מרמת הרצון, מרמה של מחשבה, אל הדיבור. הדבר תלוי בדיבור. דיברנו בעבר הרבה פעמים על העניין הזה שכוח הדיבור בעם ישראל הוא מאוד מאוד נחשב, אולי הכוח הכי נחשב אצל יהודי. לכן אנחנו נקראים תולעת יעקב, כתולעת שאין כוחה אלא בפיה. אין הכוונה שהפה אצלנו יש לו כוח ללעוס. זה גם נמצא אצל הבהמה. גם אצל גוי יש כוח ללעוס. אלא הכוונה שבדיבור של יהודי יש כוח שלא קיים אצל שום בריאה אחרת ביקום, והוא הכוח של הבורא לברוא, ליצור. נכון? אנחנו יודעים, למדנו את זה, זה היום נפוץ, כל הדרשנים משתמשים לזה, אבל כשאנחנו אמרנו את זה בתחילה, בשנים הראשונות שדיברנו על זה, זה היה חידוש עצום, שכל הקוסמים וכל המחשבים, נכון, משתמשים במילים שהם מילות הקסם הידועות, אברה קדברה, וזה בלשון הגמרא, עברה כאדברה. עברה כאדברה. אני בורא בדיבור שלי, בזה שאני מדבר. ואם תחשבו על זה, אז תראו שבאמת, בלשון הקודש, בהרבה מאוד מקרים, מתייחסים אל הדיבור כיצר מציאות, ואומרים, אל תפתח פה לשטן, ברית קרוטה לשפתיים, כל מיני ביטויים שהמשמעות שלהם שכשיוצא משהו מהפה, יוצא משהו מהפה הוא מתקיים. אז אם אתה מוציא כבר משהו מהפה, תוציא דברים טובים. כן? אבא שמברך את הילד שלו. מה זה הברכה שהוא מוציא מהפה? אז אני מאמין שכשאני מדבר, דברים קורים. אחרת מה יש לי לשים יד על הראש של הילד ולהגיד מילים? איזה משמעות יש לזה? אם אני לא מאמין שדיבור בורא, שדיבור יוצר מציאות, אז מה המשמעות של זה? תפילה, קריאה בתורה או לימוד, כאשר הוא נעשה בדיבור בפה, מה המשמעות שלו? אם הדיבור לא יוצר מציאות, אז אין לזה משמעות. אבל אם הדיבור יוצר משמעות, אז באמת יש לזה משמעות. יש בזה עניין. זה פועל פעולה מעבר לסתם השמעת צלילים, שיש להם משמעות ויש להם פשר, אני לא אומר. אבל המשמעות והפשר אין לה ערך מוסף אם אני לא מאמין שנוצרים דברים, שקורה משהו. אוקיי? זאת אומרת, אין ספק שדיבור הוא פעם אחת, הוא הכוח של המדבר, שלא קיים אצל שום נברא אחר, לא בדומם, לא בצומח ולא בחי, אלא רק אצל המדבר. אצל היהודי הכוח הזה הוא בעל משמעות נוספת, שהוא לא רק יצירת שפה, אלא ממש בריאה בפועל של מציאות חדשה. לכן כוח הדיבור הוא כוח מאוד 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 משמעותי. אצל יהודי הוא הכוח הכי משמעותי שיש. זה יותר מהכוח לפעול בידיים. משמעותית יותר. הכוח לפעול בידיים, בגלל שהוא כוח מוחשי, נראה, ספציפי, הוא כוח מיוחד, אז ככל שדבר הוא יותר ספציפי, יותר מיוחד, הפעולה שלו היא יותר חריפה, יותר חזקה, נכון? אבל היא פועלת נקודתית בלבד. אם אני עכשיו מרים את הכוס, אז היד שלי לא יכולה לעשות שום פעולה נוספת. היא כרגע אחוזה בלהרים את הכוס, נכון? אבל אם אני מדבר, אני יכול ליצור, כיוון שאני לא עוסק בפעולה עכשיו ספציפית, כן? אחוז בנקודה אחת, הכוח של הדיבור, הוא כוח שיכול ליצור ברבדים שונים בו זמנית. נכון? אני פעם אחת יכול להגיד ברכה. אז הברכה, נגיד שאני מברך מישהו. אז הברכה יכולה ליצור בפשט הדברים, אצל אותו אדם הרגשה טובה. נכון? זה הרובד הכי נמוך. כרגע, הדיבור משמש רק ליצירת קשר, לבנייה של קשר בין בני אדם. אז אני מברך מישהו, אני אומר לו, יהיה רצון שקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע טוב וכו'. אז ברובד הראשון, פעלתי פעולה אצלו בנפש, נכון? נוצר בינינו קשר. אמרתי מישהו, אני אוהב אותך. אז עכשיו יצרתי בינינו איזשהו קשר. זה רובד, זה, למרות שזה נראה דבר גבוה, זה דבר חשוב וגבוה, ובאמת דבר גבוה. בלי לזלזל חס שלום באמירות כאלה. אבל זה רק הרובד הנמוך. יש רובד גבוה מעל זה. הרובד שבו אני עכשיו יוצר מציאות של אחדות בינינו. שהמציאות הזו של האחדות פועלת בעולמות פעולה שהיא בלתי נראית, היא לא מוגבלת, וכשאני אומר היא לא מוגבלת, אני בעיקר מתכוון לזה שהיא לא מוגבלת בזמן, היא פועלת בנצח, במקומות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר חזקים, ממה שהייתי יכול לפעול איזושהי פעולה ביד. אתם מבינים לאן אני הולך. לכן כשאני מצווה, והציווי הוא ציווי ברור, תפתחו את הרמב״ם, נקרא באגדה, על מה אדם מצווה לספר ביציאת מצרים. אנחנו מצווים לקרוא את האגדה. האגדה היא בשום פנים ואופן לא תפילה ולא אמירת דברי תורה. במובן הזה שאני קורא פסוקים, אני קורא פסוקים, אני קורא משניות, אני קורא גמרא, אני קורא מדרשים. אבל זה לא מטרת הקריאה. האגדה, המטרה שלה זה תדבר, תספר. עכשיו, אצל אומות העולם, רבי נחמן אומר, אצל אומות העולם סיפור משמש בשביל להשכיב מישהו לישון. כשרוצים להשכיב ילד לישון, מספרים לו סיפור. רבי נחמן אומר, אני מספר סיפורים בשביל לעורר אנשים. לא בשביל להשכיב אותם לישון. בדיוק הפוך. בשביל להעיר אנשים מהתרדמה שלהם, להעיר אנשים מהשינה שלהם. תתעורר, תתעורר, אתה נמצא בחושך. איך אני מאיר אותך? אני אספר לך סיפור. למה? כי למדנו בשיעור הקודם שעיקר העניין, עיקר הכוח אצל האדם לטוב ולמוטב הוא הכוח שנקרא אצלו ילד. כוח של ילד. ילד יש לו כוח איולי, כוח טהור בתולי, שיכול להיות לטוב ויכול להיות למוטב, גם ללא טוב. למדנו שאצל ילד יש רצון לקבל לעצמו, חזק מאוד, הוא רוצה הכל בשבילו, הכל שלו, כן? יש לו, שים לו חדר מלא צעצועים. תכניס עוד ילד אחד שיגע לו במשהו, באיזה צעצוע שם בקצה החדר, הוא מיד מסתער עליו, זה שלי, אל תיגע. מה חסר לך? יש המון צעצועים אחרים. לא, זה שלי. כי הרצון לקבל הזה, הוא עצום, הוא חזק אצל ילד, הוא עוד לא טופל, הוא עוד לא בוית. הוא עוד לא הפך אפילו במקצת להיות רצון לקבל על מנת לתת. הוא כרגע בצורה הבתולית שלו. אבל הרצון הזה לקבל, שמצוי דווקא אצל ילד מכל הנבראים, רצון כל כך חזק, הוא הכוח המניע החזק ביותר שיש לנו בשביל ללמוד, בשביל להתקדם בחיים, בשביל לרצות ולשאוף וליזום ולחלום ולהגשים. את הכוח הזה של ילד. כשאנחנו מאבדים את הכוח הזה של הילד, אנחנו מפסיקים לחלום. כל המפתחים, כל הממציאים, כל היזמים, כל אלה שעשו אקזיטים וכל מיני חברות הייטק, מה שזה לא יהיה, הכוח הכי חזק שמניע אותם ומביא אותם לפסגות, זה הכוח הזה של ילד. אז אתה מוצא אצלהם פתאום שמכניסים לתוך המשרדים ולתוך הזה משחקים ופינג פונג וכל מיני קשקושים ושטויות וכאלה דברים שהכוח של הילד והיצירה לא תלך לאיבוד. אז יש לילד כוח ורצון לקבל לעצמו, שאם אתה משתמש בו נכון, הוא עושה פעולה במציאות שבדיוק הפוך ממה שנדמה. פתאום הכוח הזה שהוא כוח להערה, שרוצה איזה מין חור שחור הכל לעצמו, אגואיזם בלתי נשלט, הופך להיות כוח מפתח, כוח מצמיח, כוח שדוחף אותך קדימה. הילד הזה יושב על שולחן הפסח וצריך להעיר אותו לכיוון החיובי שלו. מה הדרך להעיר אותו לכיוון החיובי? לספר לו סיפור. זה הסיפור, סיפור יציאת מצרים. הסיפור. אז לכן סיפור זה לשון, לספר לשון ספיר, להעיר באלף, הערה, לספר, זה כמובן לשון ספר, כמו סיפור, כמו שאנחנו מכירים. לספר זה לשון מספרים, נכון? כמו שלמדנו שרבי חיים דוד סטון, המפרש של הסגולה של רב שמשון מסטרופולי, אומר שלספר זה לשון מספרים, ולכן האגדה רוויה במספרים שצריך לדרוש ולשאול עליהם, מהספרה ארבע שהיא שזורה בכל האגדה, ודרך המספרים האחרים שיש באגדה. יש המון 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 מספרים באגדה, ארבעה בנים, כן, ארבע קושיות, שלוש מצות, בדווקא בקערה, 15 שלבים בכל האגדה, מי קדש, אורחת, קרפה, יחץ, וכן על זו הדרך, יש 15 שלבים דווקא, ואסור להחסיר ולו אחד מהם, ושלושת המילים שאדם חייב לומר בפסח, פסח מצה ומרור, דווקא שלוש מילים, ודווקא אלה, כן? עכשיו תתחיל לדרוש, והמכות, כמה מכות קיבלו המצרים במצרים, וכמה על הים, וכמה, ויש ממש מאמץ שחזל משקיעים בלהראות שהם קיבלו הרבה מכות, כן? להדיר, זה לא 10 מכות, אל תטעו, לא, זה לא רק 10, יש פה כמניין האצבעות, ויש יד חזקה, וזרוע נטויה, וכן, יש, בואו, עד 250 מכות, כן, עד 250 מכות, להרבות במכות, אז פשט הדברים, יש, כן, פשט או דרש אולי, דרש הזה, הדרש אומר, כן, אתה כתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז אם על מצרים שמתי הרבה מחלות, ככל ששמתי על מצרים יותר מחלות, ככה המחלות האלה לא יהיו עליך, ככה הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אז אם תגיד שבמצרים היו רק 10 מכות, אז רק 10 מחלות השם לא שם עלינו חס ושלום. אבל אם תגיד שבמצרים היו 25,000 מכות, אז 25,000 מחלות לא יהיו עלינו. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אז דרוש כמה שיותר מכות, כן? אבל זה לא נגמר שם. כן? רב שמשון מביא בסגולה, הוא מביא שמדובר ב-3,282 מלאכי חבלה, כן, שנמצאים בעולם, כמניין אגרוף. א' זה 1,000, ג' זה 3,000, שלוש פעמים א', ר' פ' זה 280, 3,280, ועוד שני עשרים שעל גביהם, זה 3,202, והוא עושה מזה, כן, צריך לראות את זה, זה מדהים ומקסים. אבל אם אדם לומד את זה, אז הוא רואה שיש מאמץ גם בנושא המספרים, לדרוש את המספרים שבאגדה. אז אנחנו בסיפור מוצאים את הדיבור הלא מתוקן, שהוא נקרא דיבור בגלות. גם אצל ילד אפשר לראות את זה. כשהילד הוא לא מפותח, הדיבור שלו לא מפותח. כשהדעת שלו היא בקטנות, קטנות מוחין, שהוא תופס רק את עצמו כקיים, אז הדיבור שלו הוא דיבור מאוד לא מפותח. הוא בהתחלה צלילים שאפילו לא מתחברים, עברות שלא מתחברות אפילו למילים, ואחר כך זה מילים שלא מתחברות למשפטים, ואחרי זה שקצת יותר מתפתח, זה משפטים ברמה מאוד 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 לא מפותחת. הוא לא יכול להביע רעיונות, הוא יכול מקסימום להביע רצונות ברמה אמא עם. האמא יש לדעת, אז היא יודעת שהוא רעב. אבל מבחינתו, זה מה שהוא יודע להביע. זה נקרא קטנות מוחין. כשהדעת של האדם נמצאת במצרים, כשהדעת שלנו נמצאת במקום של גלות, במקום שהוא לא מפותח, בקטנות מוחין, אז הדיבור שלנו הוא דיבור לא מפותח. כן? אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל נניח אדם יוצא לשוק. למקום שבו בדרך כלל נמצאים אנשים ש... הם לא רוחניים מאוד. אז אתה יכול לשמוע בדיבור שהדיבור הוא לא דיבור גבוה, הוא לא דיבור
נקי.
הדיבור במצרים היה, זה לא נגמר בזה. אני נתתי פה דוגמה שהיא פשוטה. כן, הדיבור במצרים היה כזה וגם יותר גרוע מזה. מה זה יותר גרוע מזה? יותר גרוע מזה זה שיש לאדם אוצר מילים. אבל הוא משתמש במילים להרע. זאת אומרת, אם הדיבור הוא, יש לאדם דיבור מאוד מאוד עם אוצר מילים גדול מאוד, מפותח מאוד, אינטליגנט. אינטליגנט זה עדיין לא אומר שיש לו דעת. אינטליגנציה ודעת זה שני דברים לא בהכרח שווים. הרבה פעמים לא שווים. יש לו אוצר מילים גדול, אז הוא אומר שזה אינטליגנט. אבל דעת להשתמש בהם אין לו. אז מה הוא עושה באוצר המילים הגדול? הוא עושה לשון הרע, הוא מדבר רכילות, הוא...
טוב, זה לא השתנה.
לכן אני אומר, זה מצרים. הוא מתחך תחכים, הוא מקלל, הוא במקום לפרגן מקטין, כן? משתמש, להגדיל את עצמו, הוא מקטין את האחרים, הוא עושה את זה בלשון שנונה וחדה ומושחזת, כן? וככל שהוא יותר עם אוצר מילים, אז הלשון שלו עוד יותר חדה ועוד יותר רוקצת ועוד יותר פוגעת ועוד יותר מעליבה, זה דיבור במצרים. מה זה דיבור שיוצא במצרים? זה דיבור שהוא משבח, שהוא מפרגן, שהוא מהלל, שהוא מסוגל לבנות ובמקום להרוס את החיובי, הוא מוצא את החוזקות שיש, הוא מוצא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא ברמה הכי גבוהה שלו, שהקשר הזה מעצים את היהודי, מעצים את הלאום שלנו, מעצים את האומה, כן? שאתה לא בודד, שאתה לא נפרד, אלא אתה חלק ממשהו גדול. לכן פסח זה חג של המשפחה, בהבדל, אתם זוכרים שראש השנה אנחנו לא ממליצים, הקבלה לא ממליצה שהמשפחה תשב כולה ביחד בראש השנה. כדי שהמקטרג, זה יום עוד של דין, שיבוא המקטרג, לא ימצא את כולם ביחד. שלא אוכל קטרג. אבל בפסח בדיוק הפוך. פסח זה חג משפחתי, שבו כולם יחד, להפך, אם אפשר לשבת בחבורה, איך היו יכולים לפתור ביום הפסח? לא, אז ביום הזה אין עניין של המקטרג, היום הזה יש לו הערות אחרות. זה לא יום של דין. בראש השנה זה יום של דין, זה בהגדרה היום שבו המקטרג עובד. בפסח לאו דווקא, לא שאין בכלל, אבל לאו דווקא. מה קורה בפסח? בליל הסדר הלא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל ועיקה במצרים. זאת אומרת, הפסיחה הזו על בתי ישראל, כוונת הדברים, זה שהקדוש ברוך הוא לא נתן למשחית להיכנס לבתי ישראל. זה ליל, הלילה הזה נקרא ליל שימורים, לילה השמור מן המזיקים. ככה זה נקרא. יש לנו בלילה הזה הערה שיורדת, השפעה שיורדת מלמעלה, זה נקרא התערות הדלעלה, ללא תלות בהכנה או בזכויות, נגיד ככה, זה יותר מדויק, בזכויות שיש לנו, כן? זה לא כמו ראש השנה, שאדם אם מגיע בלי תשובה, יש לו בעיה. בראש השנה אם אתה מגיע בלי תשובה, יש לך בעיה. אבל בפסח אתה לא נדרש לכאורה לעשות תשובה במובן הפשוט שלה. לשבת, לערער במעשים, לעשות וידויים, לפני זה להקות על חטא, לעשות סליחות או כל דבר אחר. יש דרך אחרת לתשובה פה, הדרך של הניקיונות, לא ניגע בה היום. הניקיונות זה תשובה. הניקיונות זה תשובה גדולה מאוד.
ניקיונות בפיזי?
בפיזי, כל אחד צריך לעשות ניקיונות בפיזי. בפיזי. כל אחד, גבר, אישה, ילד, ילדה. לעשות ניקיונות בפיזי, וככל שהוא סובל יותר בניקיונות, כך, אם הוא עושה את זה במודעות, הוא מנקה עם מודעות, אז הוא מנקה את הנפש שלו. והוא מכין את עצמו לפסח, לבוא לפסח, בלי שעשית, בלי שטרחת על ניקיונות. אני יודע שהיום יש הרבה מאוד רבנים שמדברים על זה בשביל לא להלחיץ את האנשים ואת הבית ואת הגברים, כי זה גורם לסכסוכים, האישה אומרת לו תעשה, והוא אומר לא רוצה לעשות זה, ואז נהיים ריבים, כן? שזה ודאי לא מטרת הפסח. אז הרבנים אומרים, שמה אפשר להכשיר בית ביום וחצי, בשלוש שעות, בכל מיני דיבורים כאלה ואחרים. אבל באמת הלא זה לא המטרה, אנחנו רואים את זה לאבות אבותינו, ורואים בכלל, גם מדיני הפסח, שבפסח יש עניין להתאמץ, יש עניין להכשיר, להגעיל, להחליף את הכלים, לנקות בסדקים ובחורים ו... והיו מסיידים את הבית, ראיתי שוט שלם של כמה זה חשוב לסייד את הבית, לצבוע, לחדש, לעשות, לקראת הפסח, זה התעוררות של האביב, התעוררות של, של החג, יש התעוררות. מה המטרה של זה? והיו נקים מהמרטיפים ועד עליות הגג, ויש תיאורים בחז"ל איך שהיו עושים, גם את בדיקת החמץ אחרי כן, אבל גם את הניקיונות עצמם, גדולי ישראל היו עומדים ומשפשפים ו... וממרקים ומתתים ומחפשים את החמץ. יפה, על זה אני מדבר בדיוק. זה בדיוק מה שאני אומר. שזה עושה עבודה על הנפש. כשאתה עושה בעליית הגג זה עובד על הראש, וכשאתה עושה במרתפים זה עובד על החלקים היותר נמוכים בנפש, כן? בסדר השתלשלות מכתר חוכמה ובינה ודרך הירידה למידות התחתונות עד המלכות, אתה עושה עבודה של ניקיון. אז ודאי שצריך לנקות. אלא מה? שזה ודאי לא, זה לא רק זה. לא עושים את הניקיון בגלל שחזל דאגו שנהיה היגיינים או אסתטיים. כן? זה אתה יכול להביא גם עוזרת, וגם אתה יכול לעשות את זה כל ימות השנה, רצוי להיות היגיינים ורצוי להיות אסתטיים. זה לא יום אחד בשנה. הניקיונות המטרה שלהם היא להביא אותך אל הפסח ברמה נפשית מוכן להתבטל, כמו המצא. להיות מבוטל. ואז זה לא משנה כמה אתה עשיר, כמה אתה חכם, כמה אתה נבון, כמה אתה חושב את עצמך, כמה אתה עסוק בכל מיני דברים. אתה בסוף יורד על הברכיים ומשפשף, או עושה אבק בזה, או פותח ספרים להוציא חמץ, או כל דבר אחר, אתה שווה לכל אחד אחר. כל עם ישראל עושים ניקיונות, גדול כקטן. זה ביטול. כל הרעיון של המצא זה ביטול. אין לה נפח. היא לא נפוחה. המצא היא דקה. קמח ומים. היית תוסיף קצת קינמון, לא מוסיפים כלום למצא. מי שיפה מצא יודע. זה קמח ומים, לא מלח. שום דבר. קמח ומים. נקודה. תלוש לתנור להתראות. זה מצא. כל הרעיון של מצא. ואז כשמגיעים לליל הסדר, ואנחנו יוצאים מהגלות הזו של דיבור לא מתוקן, לדיבור, ולכן בליל הסדר זה בכלל מאלף ניסן, אבל בליל הסדר זה מקל וחומר בן בנו של קל וחומר, שלא לדבר בכלל דברים בטלים. בכלל. לא לנהל שום שיחת חולין על השולחן. שום שיחת. גם כשבאים אורחים. לדעת ולכוון את זה, וגם אפשר להגיד את זה מראש. אפשר להגיד את זה מראש בתחילת הסדר, אני לפחות ככה משתדל לנהוג, שאנחנו אומרים על השולחן, כשבאים ויושבים כולם, חוזרים בית הכנסת, אנחנו אומרים, אני מבקש לא לדבר על השולחן דברים בטלים. שום דיבור בטל. למה? זה הפך החג. הפך החג. יש כמה שעות שאפשר לדבר בהם, לגלות את הדיבור המתוקן, יורדת הערה מן השמיים, שהיא לא יורדת אף יום אחר בשנה באופן הזה. התארות הדלאל, הזריקה של אור, השפעה עצומה. פסח זה גם לעניין מועיל, גם לעניין בני, גם לעניין חיי וגם לעניין מזוני, באופן מדהים. אנחנו יודעים שפסח זה הראשי תיבות, פסח, פי, סמך, חט, ששלושת שמות הפרנסה. פי א' י' ח' ת' ח' וסמך א' ל' זה הראשי תיבות פסח. כן, אתם זוכרים את העניין? פותח את ידיך, אנחנו אומרים באשר יושבי ותרא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פותח את ידיך, הראשי תיבות זה פי א' י', שם של פרנסה. השם הזה, הגימטריה שלו, זה 91. זה כנגד שילוב שם הוויה ואדנות. י' ואחרי זה ה' ואחרי זה ו' ואחרי זה ה', שבתוך השם הזה משלבים את האותיות של א' ד' נ' י', אוקיי? זה הערה בכלים. זאת אומרת, פרנסה, מה זה פרנסה? פרנסה זה אותיות רסן פה. נכון? אותיות רסן פה. שהפה מרוסן, הפה, הדיבור בצורה מתוקנת, הדיבור הוא מטופח, הוא דיבור גאולי, אז הפרנסה מצויה. אדם שיודע לדבר, הפרנסה מצויה. אז אפשר להגיד בפשט זה שהוא יודע לדבר, הוא יודע לשכנע, הוא יודע למכור, הוא יודע לעשות. כן, אבל זה ברור שיש הרבה אנשים שיודעים לדבר, יודעים לשכנע ויודעים זה, ולא מצליחים. ולא הולך להם פרנסה. ויש אחרים שמדברים פחות, דיבורים פחות משכנעים, פחות זה, אבל הדיבור שלהם הוא משמעותי, הוא נקלט, הוא נשמע. זה הרבה פעמים קורה אצל אותו אדם, אותו אדם יודע שהוא מגיע לפקיד מסוים והדיבור שלו כאילו מדבר לקיר, וליומיים או שבוע או שבועיים לפני או אחרי הוא דיבר או ידבר עם אותו פקיד, והדיבור שלו יעשה פירות. הדיבור של אותו אדם משתנה. אז לכן, קודם כל, בליל הסדר, להשתדל לא לדבר דברים בטלים. התחלתי לומר את שלושת השמות. אז פה א' י' זה פותח את ידיך, ראשי תיבות. ח' ת' ח' זה הסופי תיבות. פותח, האות האחרונה של פותח ח'. את, האות האחרונה ת'. ח' זה האות האחרונה של ידיך. אז זה ח' ת' ח'. זה הכל שמות שמועילים לפרנסה. שאומרים פותח את ידיך ומסבל לכל רצון, מכוונים את השמות האלה. תראו בסידורים, כתוב שמי שלא כיוון לא יצא. צריך להגיד עוד פעם את כל האשרי. מי שלא כיוון לא יצא. אז זה שני השמות האלה, ויש השם השלישי, סמך א' למד, שהוא באטבש, שבחילופי אותיות של א' במקום ת', ב' במקום ש', כן? ג' במקום ר', וכן על זו הדרך. אז זה השם ח' ת' ח' באטבש, הוא גם סמך א' למד, שגם הוא אותו שם, אותה גימטריה של שם הוויה ועדנות, 91. שם הוויה ועדנות.
מה אין בית שם?